אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
מה שכרוך עם יובל אביבי ומה יעשה לה.
שלום, צהריים טובים, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי בכאן תרבות, מאיה סלע ויובל אביבי, ב-104.9 ו-105.3 FM, פתאום שכחתי, מה התדר? 105.3, זה קל. אפשר גם למצוא אותנו ביישומון, באתר, ביישומוני העסקטים.
באתר של כאן.
באתר של כאן.
מה זה באתר? כאילו, אתר זה האתר של כאן?
לא, באינטרנט.
תשאלו את הממונה על האינטרנט.
בדיוק, תמצאו אותו, תביאו שידבר איתנו על הקשר שבין האינטרנט לספרות. יש קשר כזה?
יש קשר עדוק.
פינה חדשה.
האינטרנט חיסל את הספרות.
זה נכון, אבל הוא גם, תראי, עכשיו אפשר לכתוב ספרות באינטרנט, למכור ספרות באינטרנט, שלל אפשרויות טובות.
כן, אבל מה עם הספרות האומללה?
אתה רוצה שזה יהיה
ספרות.
אתה רוצה כאילו לדבר על תוכן, בסדר, זה לא, אני מדבר על אקסלים.
זהו, שתוכן אפילו זאת מילה שאמורה להיות בחוץ, כי אנחנו מדברים על ספרות, יובל, בבקשה. אבל בוא ננגיש.
בוא ננגיש את תמר בנימין, המפיקה שלנו, ואת גיא בן וייס על הביצוע הטכני, שנייה. פשוט יש פה בלונים עם הליום. באולפן.
שלום תמר בנימין וגיא בן וייס.
שלום לכם, ושלום מאיה סלע.
שלום יובל אביבי, תשמע.
יצא לי ממש קול כזה טוב, אולי זה מהחום.
חם לך?
חם נורא, הגיע הקיץ.
נכון.
אני רוצה להגיד לך שמעכשיו ועד נובמבר, תדיר, אני אתלונן על זה בתוכנית. רק אבל... שיהיה רשום שתדעי שאחת לכמה זמן, אחת לכמה תוכניות אני אגיד
נדבר
לך.
נדבר על מזג האוויר.
חם נורא, אפשר למצוא לזה צידוק ספרותי, אפשר לא, אבל כאילו...
כן, אבל אתה יודע, זה פחות הבעיה שלי שחם, כמו הבעיה שלי כשנכנסים ויוצאים ממקומות, ואנחנו עושים את זה, ואז בפנים קר. מאוד, מקפיאים. אתמול נכנסתי לחדר קפוא ובדקתי כמה המזגן זה.
כמה המזגן היה?
והוא היה על 17 מעלות.
חלום שמתגשם.
17 מעלות, מה זה? אנחנו, אני מסתובבת עם, סוודר פה באולפנים, בוא נגיד ככה.
את עכשיו לא עם סוודר, אל ת...
התרגשתי ממך, אז הורדתי אותו, אבל תראה עוד מעט איך אני עוד פעם לובשת אותו. בקיצור, אנחנו נדבר היום על אכילת דימויים אומנותיים.
זה נשמע סביר.
מה זה אומר? זאת השאלה. אני חשבתי שמדובר על זה עניין מטאפורי.
כן, פיגורה. לא.
זה לא מטאפורי. ספר חדש יצא לאור בצרפת, והוא עוסק בדבר הזה באכילת דימויים אומנותיים. ננסה להבין מה, על מה הם מתכוונים. הם מתכוונים ממש אכילה. נדבר עם דוקטור ספי אנדלר, שיסביר לנו על מה מדובר פה בעצם. נדבר אחר כך גם עם שלומית אוזיאל שלנו, בפינתה מוציאה לשון, פינת הלשון בספרות שלנו, על האופן שבו הלשון משמשת אותנו להגדיר את הזמן בספרות. כן. זה יהיה הנושא היום, אבל אנחנו מתחילים עם מאמר בגרדיאן, שמדווח על מחקרים שנעשו, על זה שגברים מעדיפים לקרוא ספרות, שנכתבת על ידי גברים.
מה שנקרא סקופ.
וואו, סקופ היסטרי.
מידע חדש הגיע לידינו.
נכון. ונפלנו מהכיסא.
פשוט אלם.
בגלל זה הורדתי את הסוודר, כי פתאום נהיה לי חם כשקראתי את זה. תשמע, טוב, אנחנו מכירים כבר כמובן את הנושא הזה, והכותרת אפילו חמורה יותר מהדבר הזה. הם נמנעים, זה לא שהם מעדיפים, הם נמנעים מסופרות נשים. פשוט, זה מסכנים. זה באמת מפחיד להתעסק איתנו, יובל, מי כמוך יודע.
את חושבת שכן, זה לא כי אתן כותבות ספרות לא טובה?
לא.
אוקיי.
זאת לא העמדה שלי היום.
כי...
זה קורה לנשים פה ושם.
לא, כי נגיד, ראיתי עכשיו, יש לריקי ג'רווז מופע חדש בנטפליקס, מופע סטנדאפ.
כן.
הוא כל הזמן חוזר לבדיחות האלה, שנשים לא מצחיקות. ואז הוא אומר, ואז הוא עושה את הבדיחה הזה שנשים לא מצחיקות, ואז הוא אומר, אני יודע, זה בדיחה, זה לא באמת. אני מכיר המון נשים מצחיקות, כמו...
נכון, אז אוקיי.
ואז הוא עושה את הבדיחה עוד פעם. ברור, אנחנו צוחקים, נשים כותבות היטב.
יפה. אז בראש ועדת פרס שמחלקים שם עכשיו, פרס שניתן לנשים, לספרות שנשים כותבות, עומדת מריאן זייהרט, והיא כותבת בגרדיאן על הנושא הזה, והיא גם ביקשה מסופרים להמליץ על סופרות נשים.
פרס שחולק כעת לספרות נשים.
זה לא לספרות נשים, זה לסופרות נשים.
סופרות,
אין דבר
כן.
כזה ספרות נשים,
סליחה,
אבל אני מצטערת. סליחה. יש, במובן הזה שאם מתכוונים לרומן הרומנטי נגיד, או דברים כאלה.
אז אבל, למה את מקטלגת ספרות? את זה? מה, גברים לא יכולים לקרוא רומן רומנטי טוב? ככה להתענג על איזה...
יש כאלה שאני בהחלט מאחלת להם סוג כזה של טקסטים. אני לא קוראת רומן רומנטי. אז... זה לא מעניין אותי באופן מיוחד, אבל גם בסוגה הזאת יש כאלה שכתובים היטב.
נכון.
ויש כאלה שלא.
אבל פרס לספרות נשים, אני רוצה לשאול אותך רגע, לעשות עצירה. זה דבר, לספרות שכותבות נשים, זה דבר טוב?
במובן שהעדפה מתקנת היא דבר טוב והכרחי לפעמים בעולם הזה.
כן.
אתה יודע, הבעיה עם הדבר הזה זה מה היחס של הציבור לזה. זאת אומרת, נגיד, ספר פרס שאת זוכה בו הבוקר, שהוא לא לספרות נשים, ואז זוכה אישה, האם מתייחסים אל הספר הזה יותר ברצינות אחר כך, או קונים אותו יותר, מאשר זאת שתזכה בפרס לספרים שכותבות נשים.
והאם זה לא נותן, לא נותן תחושה שנגיד, נשים לא יודעות לרוץ, הגוף שלהם לא רץ מהר כמו של גברים, אז עושים להם מרוץ לנשים בלבד, כמו שעושים באולימפיאדה.
למה אתה אומר את זה שעושים להם מרוץ לנשים בלבד? יש מרוץ לנשים ויש מרוץ לגברים. למה אתה לא אומר אף פעם?
כי גברים רצים מהר
גברים
יותר.
גברים עושים להם מרוץ נפרד לגברים שירוצו את הריצה
לא,
שלהם.
לא, כי גברים רצים מהר זה, יותר.
לא, זה לא זה. כי בראש שלך, גברים זה המקור, אנחנו רצים.
זה הבייסליין.
אתם רוצים, רוצות גם? בסדר, תעשו כאן לבצד בנפרד.
לא, אתן רוצות גם.
זה התפיסה שלך.
אתן רוצות גם, וזה לא פייר שתתחרו בנו, אז תעשו שם בצד,
אז,
לבד.
אז תן לנו, אתה נותן לנו פור, מה שנקרא.
גיב עשה ליטל פור.
גיב עשה ליטל פור, זה מה שאתם עושים.
מה עם טרנסג'נדריות, הן יכולות לגשת לפרס שנכתב רק על ידי נשים? כי אני רואה פה...
אני לא
פה...
מכירה את התקנון, אבל באופן עקרוני בוודאי.
אני מניח, שהם נדרשו לסוגיה הזאת, ואני מניח שהם אומרים שכן.
אני חושבת שזה לא משהו ש... זאת לא הבעיה.
זאת לא הבעיה.
הבעיה היא אנשים כמוך, שחושבים שהמרוץ של אנשים באולימפיאדה, זה הדבר הקטן הזה כדי שהם לא יתלוננו.
לא, הוא יותר איתי.
אל תגיד לי לא, זכה, אני שמעתי את הטון שלך, וכל מאזין פה שמע את הטון שלך.
עשי ב-100 מטר ריצה גברים יותר קטן, המספר השניות זעום יותר מאשר עשי של נשים.
אז אתם המקור לכל דבר.
אנחנו רצים מהר יותר. לא אני, דרך
אגב. אשלח אותך למקור העולם.
אני רץ הרבה יותר לאט מאנשים שרצות 100 מטר באולימפיאדה.
הייתי רוצה לראות אותך דווקא בג'יו-ג'יצו נגד איזה...
לא.
איזה גברת.
יש כמה נשים במכון שעושות לי...
אז אל תעשה דאווינים עכשיו.
בסדר. אבל אני, זה הבייסליין. את רוצה שאני אהיה בייסליין לדברים?
לא.
זה באמת סוף האנושות.
בדיוק.
בואי נדבר על המחקר.
קדימה.
בממוצע, ככה היא כותבת, נשים קוראות חצי-חצי. זאת אומרת, חצי נשים שכתבו גברים, חצי ספרים שכתבו גברים, חצי ספרים שכתבו נשים, אבל אצל גברים, לפי המחקר שלה, זה ביחס של 20-80, ואני מופתע לטובה.
לטובה.
אני מופתע לטובה. 20%? הגברים קוראים 20% נשים? יופי. היא תוהה למה זה ויהן מקיון עונה לה, שזה קשור אולי לנושאים. גברים מתעניינים יותר באלימות מאשר במערכות יחסים, והם לעתים קרובות מעדיפים ספרות מלחמה או פשע על ספרים על משפחה ויחסים, או לפחות זה הסטריאוטיפ. נכון? קנאוסגרד ממש כתב על, לא כתב על משפחה בכלל, וזה
כן,
לא נהיה...
כן, אבל הוא יוצא דופן. זה אי אפשר, זה לא חוכמה להביא את היוצא דופן.
בסדר.
וגם מעניין מי קורא את קנאוסגרד, גברים יותר או נשים. שאלה.
נכון.
לא יודעת.
כל אחד מסיבותיו הוא יכול להיות. כמובן שיש תואפות ספרים שכתבו גברים ועוסקים ביחסים, הורות, ייאוש, התאבדות, וכל הדרכים שבהן אהבה יכולה להשתבש, זה המנוע של הספרות האנגלית במשך 3.5 עשורים, ככה אומר איאן מקיון, ואני מאמין לו, כי הוא מקור אמין. מישהו אחר אומר לשם שגברים באופן מסורתי לא עודדו אותם לדבר על החיים הרגשיים שלהם, ואם אדם לא מדבר על זה, סביר להניח שלא תרצה לקרוא על זה, אז הם קוראים כל מיני גרסאות פנטסטיות של חיי העבודה, סיפורי חיילים ומרגלים, יותר מושכים אותם, כי הם מתרחקים ככה מנושאים שקשה לך להתמודד איתם, כמו רגש.
אוי, לא, רגש.
את חושבת שזה נכון?
כן, זה שאתם...
אנחנו קוראים סיפורי חיילים ומרגלים כדי לא להתמודד עם הרגשות שלנו?
אתם לא מתמודדים עם הרגשות שלכם, זה אתה מסכים? זה שהחיים הרגשיים שלכם זה שממה ומדבר, ואתם בורחים מזה?
לא הייתי אומר שממה ומדבר, הייתי אומר כישלון. מדבר זה דבר יפה.
כישלון זה קצת סופי, אתה יודע. יכול להיות שיבוא איזה רגע שתמצאו...
כישלון אפשר להתקומם.
ינה ומדבר.
אני יודע.
טוב, זאת בדיוק הסיבה שבגללה הסופר הווארד ג'ייקובסון דווקא רוצה לקרוא ספרות שנכתבה על ידי נשים. הוא אומר שם שהוא אוהב את העובדה שהן כותבות הרבה על אהבה, כי גם אני כותב על אהבה. ואני חושב שזה הנושא הכי מעניין. זה יותר מעניין מרובים, זה יותר מעניין משוטרים, זה יותר מעניין מהרפתקאות. אלה הם חומרי חיינו. אז על מה הם ממליצים שם? אחרי השיחה שלהם, כל מיני אנשים, הם גם ממליצים. הווארד ג'ייקובסון ממליץ על מידלמארץ' של ג'ורג' אליוט. הוא אומר שאף איש או אישה לא יכולים להיחשב מלומדים אם לא קראו את הרומן הזה, לפחות פעמיים. סלמן רושדי ממליץ על גברת דלווי של וירג'יניה וולף. הוא אומר שקרא את זה שוב השנה, וזה נשאר מדהים, בגלל היכולת שלה להיכנס לחיים הפנימיים והמחשבות של הדמויות שלה. למה שגברים יקראו את זה? כי גם לנו יש חיים פנימיים, אומר סלמן רושדי.
סקופ.
סקופ.
כן, okay. הם חיים פנימיים מקולקלים קצת, אבל הם פנימיים לגמרי. טוב, ריצ'רד קרטיס ממליץ על אוליב קיטריג' של אליזבט סטראוט, והוא אומר שזאת יצירת מופת. עוד ממליצים שם על אלוהי הדברים הקטנים של ארונדתי רוי, על אלי סמית והרביעה של האביב, קיץ, סתיו וחורף, שנהדרים באמת.
נכון.
לא קראתי את ארבעתם, אגב. זה יכול להיות שאני לא נחשב כמשכיל מספיק לפי ה... הגדרות האלה.
אין כאן הגדרות של השכלה. מדברים פה על רגש, אתה מבין? אתה רואה אחלה השכלה.
לא נכון, אוור ג'קובסון אמר שאם אתה לא קורא את מידלמרץ, אתה לא יכול לחשוב מלומד.
אבל מידלמרץ זה לא אלי סמית, בוא.
בסדר, עשיתי קפיצה לוגית.
אוקיי.
עוד ממליצים שם על אל תיגע בזמיר של ניל הרפר לי, על שרי של קולט, על מרגט אטווד ודונה טארט, על אייריס מרדוק, על מאיה אנג'לו ועוד ועוד ועוד. רשימה טובה.
רשימה טובה של קריאה, ו... אבל אני חשבתי שיש משהו קומי בזה, שרוצים לדבר על ספרות נשים, ועל למה גברים לא קוראים אותה, ומה כדאי בכל זאת לקרוא, ומי הם המרואיינים היחידים בכתבה הזאת, גברים סופרים. חנקתם אותנו, יובל, חנקתם. תעזבו אותנו, תורידו את הידיים מהצוואר שלנו, אתם חבורה של נודניקים. באמת, זה כבר זה אגרסיבי.
אם לא רציתם ידיים על הצוואר, אז למה באתם עם הצוואר הזה ונפנפתם בו ככה בפרובוקטיביות?
נכון, אתה צודק.
לא, אני רוצה, אבל פה אתה.
כמובן. בוא תסביר לי.
כי לא מדברים פה על ספרות נשים. מדברים פה על זה שגברים לא קוראים ספרות נשים, אז מי אמורים לראיין? נשים שכן קוראות ספרות נשים? לא, צריך לראיין את האנשים שלא קוראים ספרות נשים.
אז שוב אנחנו צריכים לדבר איתכם על הבעיות שלכם.
אולי,
אתם שוב במרכז, זה מקסים.
תפסיקו להתעסק בנו. כל הזמן נשים אומרות, גברים עושים ככה, אתם לא קוראים אותנו, אתם פה, אתם שם, את לא ראיתם את הזבל. תעזבו אותנו.
אני חושבת שזה רעיון מצוין לעזוב אתכם. זה מה שיש לי להגיד לך. הוא ספר חדש, ראה אור בצרפת, מחבר הספר הוא ג'רמי קורינג, ושם הספר, אוכלי האיקונות, היסטוריה של אי-עיכול של דימויים. הספר הזה עוסק בפרקטיקה של אכילת דימויים אומנותיים, והוא בוחן את הנושא הזה ממצרים העתיקה ועד לאומנות העכשווית.
את רואה את זה כבדרך אגב, כזה אגב.
לא, ואמרתי כבר בתחילת התוכנית, שאני חשבתי בהתחלה שמדובר בדבר מטאפורי, eat the rich כזה, אבל מסתבר שלא, הכוונה היא באמת לאכול. היסטוריון האומנות, דוקטור ספי הנדלר, שהוא גם מנהל הגלריה האוניברסיטאית באוניברסיטת תל אביב, יראיין הערב את המחבר של הספר הזה, קורינג, במכון הצרפתי בתל אביב, וכמובן שרצינו לדבר איתו כדי להבין לעומק יותר מה קורה, וגם יש איזה פרומו פתאום שנהיה, הם עשו פרומו לשיחה הזאת,
כן.
ושלחו איזה מישהו שיזרוק עוגת קצפת בלוברי על המונליזה, ואמרתי לעצמי, וואו, זה רגע, שלום דוקטור ספי הנדלר.
לדעתי, את שלחת, אבל בסדר.
הגזמתם עם זה קצת, בסדר, אתם מדברים במובן הצרפתי.
כן, אל תהרסו.
עוד נגיע למונליזה
ולעוגה. אוקיי, נדבר על זה עוד מעט. מה הכוונה? כאילו, זה לא דימוי, אנחנו באמת מדברים על לאכול את האומנות, נכון?
אשכרה לאכול. זה מאוד מעניין, אני חושב שזה ספר שהוא באמת במובנים רבים פורץ דרך, ואני מאוד שמח שפרופסור ג'רמי קורינג, הוא מלמד בשוויץ, באוניברסיטת פריבורג, קיבל את ההזמנה שלנו פה באוניברסיטה ובמכון הצרפתי, והגיע להציג את הספר שלו, כמו שאמרת, הערב ב7:30 בשדרות רוטשילד, ומחר ב-12 בצהריים אצלנו בגלריה, כי זה קצת הופך את הפרדיגמות, זה קצת מבקש מאיתנו להסתכל או לחשוב על אומנות באופן אחר. כי אנחנו רגילים לחשוב על אומנות חזותית, אנחנו צורכים אותה דרך העיניים, ולפעמים אומרים לנו אל תיגעו, ולפעמים אנחנו נוגעים, ואנחנו מכירים סיפורים עוד מיוון העתיקה, על אנשים שלא עמדו ביצר, ונגעו בפסל הזה של ונוס, ובפסל האחר, ועשו בהם עוד כל מיני דברים. והנה פה אומרים, לא, את האומנות הזאת אנחנו אוכלים. ובעצם האומנות הזאת נועדה לצריכה דרך הפה, בדרך הקיבה, והדוגמאות הן באמת מופלאות. ציור פרסקו ביזנטיני במאה הרביעית, אם אני זוכר נכון, של הקדושים קוסמוס ודמיאנוס, ואז מישהו מגרד את צבע, את פיגמנטים ואוכל, וזה מרפא אותו. כמובן, דיברתם על הפסלים המצריים, אז אלוהות מצרית מסוימת, ועל הפסל שלה אמורים לשפוך מים על כל הלחשים שרשומים שם כדי לסייע לך נגד הקיצות הקרבים וכן וכן. אתה שותה את המים ואתה נרפא, ועד ממש לדימויים שאתה רוכש, שאתה קונה כאלו שנולד הדפוס, במאות ה-16 וה-17, אתה גוזר ואתה אוכל אותם, וזה טוב לכל מיני דברים, וכמובן, על שולחנות המלכים, הפסלים המסוכרים, אבל גם גם לעניים יש כל מיני דברים כאלו. אז זה עולם שלם של דימויים שאנחנו נוטים, ואני חושב שזו השאלה הגדולה שאני אשמח לדבר עליה עם ג'רמי הערב, נוטים די להתעלם ממנו, ואפשר לחשוב למה, אבל זה נורא מעניין.
אולי זה גם עניין של כסף, זאת אומרת, אמנות אמורה להיות להישאר, אנחנו, זה גם סחורה מאוד מאוד שווה בעולם הזה, אנשים סוחרים בה, אם אנחנו נאכל אותה, אז זאת בעיה. יש כאן בעיה קפיטליסטית.
את מעלה פה שתי שאלות ששתיהן מאוד מעניינות. אחת היא שאלת האפמריות. האם האמנות הזאת, ברגע שהיא אמנות בת חלוף, אז אנחנו לא נתייחס אליה. או נחקור אותה פחות, או נלמד אותה פחות, או נזכור אותה פחות. זה נכון עד רגע מסוים, כי אנחנו יודעים על יצירות שהיו וכבר אינן, ואנחנו עדיין מדברים עליהן. והצד השני הוא באמת שאלת הערך, לא רק ההון הסימבולי, אלא ההון הממשי. ברגע שיש יצירת אומנות, והיא נעלמת, או שהיא יצירה כזאת שיש, שאוכלים אותה, אז היא לכאורה הערך שלה פוחת, אבל מה שמעניין ביצירות האלו, שהם נועדו למנעד מאוד רחב, משולחנות המלכים, שמכינים עבורם את היצירות המפוארות האלו בוורסאי ופסלי הסוכר, ועד לעניים במקסיקו, בחג המתים, שאוכלים גולגלות כאלו, שעוגת גולגולת. אז זאת אומרת, זה מתאים בעצם למנעד רחב מאוד של צרכנים. אז זה לא לגמרי מסביר למה הזיכרון של זה קצת נעלם לנו. אולי אפשר לחשוב על דברים אחרים. אולי זה פשוט, אנחנו נוטים להתייחס לאמנות כמשהו נאצל, כמשהו אילאי שכזה, כמשהו שמתחבר לאינטלקט. ואם שאנחנו חוברים אותו לקיבה,
כן, רציתי להגיד, אי אפשר שלא, אנחנו מדברים על משהו נשגב כאומנות, אנחנו אוכלים אותו, סבבה, אנחנו סופגים אותו לתוכנו, אנחנו יודעים מה קורה לאוכל אחרי שאנחנו אוכלים אותו. הוא הופך למשהו תמה ודוחה.
אני חושב שאתה עולה פה בהחלט, אתה מצביע על נקודה מאוד מעניינת. ג'רמי לא נותן תשובה מוחלטת בספר שלו. תראו, עצם השם של הספר, איקונופאז', זה בעצם, אנחנו הרבה פעמים אוהבים לדבר על איקונוגרפיה, זאת אומרת, כתיבה של דימוי, ציור של דימוי. איקונופאז', פאז', פאגוס, הוא אוכל, זאת אומרת, אכילת הדימויים. הוא בעצם, אני חושב, לוקח את כל השדה הזה, השדה האיקונוגרפי, השדה ההיסטורי-אומנותי, השדה של הדימויים שאנחנו נוטים, יש לנו כבר דרכים שלמות ומתודות שלמות להתייחס אליו, אומר בוא נחשוב על דרך חדשה להבין אותו. וזה, אני חושב, ספר, הוא יתורגם זון בוקס בניו יורק, שזו הוצאה מאוד נחשבת במחקר של אומנות עכשווית, מתרגם וזה אמור לצאת בתחילת שנה הבאה לאור באנגלית. אני חושב שבאמת יש פה ספר שהוא קצת משנה פרדיגמות, ויכול לגרום לנו להתבונן על הדברים קצת אחרת.
איך הוא מתקבל בעולם האומנות? זאת אומרת, זה פעם ראשונה שבן אדם מציע את ההצעה הזאת, שם אותה על השולחן, בעצם התעלמו מזה עד היום.
נכון, הקבלה כרגע בצרפת, וכמו שאתם יודעים, צרפת זה כזה עולם סגור בעצמו, נכון? כותבים צרפתית, מדברים צרפתית. הייתה קבלת פעלים נלהבת, עם ביקורות מאוד 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 טובות. אני חושב שעצם העובדה שזה יתורגם די מהר לאנגלית, היא מאוד מעניינת. כמו כל רעיון חדש ששמים על השולחן, אני חושב שהמבחן יהיה בשנים הקרובות, לראות אם כרגע נתחיל לחקור טוב יותר, להתבונן קצת אחרת על יצירות כאלו, ובהחלט יש על מה להתבונן. ואת ציינת עכשיו את האירוע די בין דרמטי להזוי שמתרחש בלובר בשעה האחרונה. אז איזה בחור צעיר על כיסא גלגלים, לפי הטיק טוק שראיתי, הוא לא באמת על כיסא גלגלים, הוא רק השתמש בו כדי להגיע כמה שיותר קרוב למונליזה, שמוגנת בשורה של שומרים וזכוכית חסינת כדורים וקסמים ומה שאתם רוצים, והוא פשוט לוקח פרוסת עוגה ומורח אותה על המונליזה. למה הוא מתכוון? אז אוקיי, הוא מבקש למשוך את תשומת הלב, אנחנו יודעים שעושים את זה להרבה אנשים מפורסמים, מחביב ליבה של מאיה ברנאר אורי לוי ואחרים, כולם חוטפים טארט כזה בפנים, וביל גייטס, ומי לא. אבל פה, האם, אני פתאום אחרי שקראתי את הספר של ג'רמי, ואת שואלת את השאלה הזאת, מאיה, האם פה הוא מבקש שנחשוב על היצירה הזאת קצת אחרת, מעבר למשוך את תשומת הלב, הוא לוקח את הדבר, לא רוצה לומר הבזוי, אבל הפשוט הזה של הקצפת, בתמונה הזאת שאסור לנו לגעת, ובעצם הדימויים, תסתכלו אחר כך בטוויטר ואיפה לא, זה משהו שבין מעורר גועל למעורר מחשבה. המשטח, המבריק הזה, המוגן הזה, פתאום הוא מרוח בקרם שאנחנו אומרים ללקק אותו?
ואנחנו גם מדברים פה על היפוך, נכון? הוא מאכיל את יצירת האומנות.
זה נכון, זה נכון. אתה גורם לי לחשוב, יובל, אחת מהיצירות שז'רמי כותב עליה בהקדמה לספר שלו, היא יצירה שאני מודה שלא הכרתי אותה קודם. אני חושב שמי שחוקרים אומנות עכשווית, זה מכירים מה של ג'ספר ג'ונס, ששמורה היום במומה, זה נקרא הציור ננשח על ידי האומן. הוא בעצם לוקח את הצבע, שכבה אבק כזו של צבע פלסטי, נותן לביס ונותן לציור להתייבש. ואז אנחנו רואים את השיירים של הניסיון הזה לאכול את הצבע, אבל שכבר מונצחים. עכשיו, ברור לי את הזכוכית שמגנה על המונליזה בלובר כבר ניקו ויצחצחו ויגבירו את ההבטחה ומה לא. אבל עצם הרעיון הזה שאפשר לחשוב בכלל על צירת האמנות אחרת, הוא רעיון די מטלטל הרבה מאוד פעמים. תמיד אומרים לנו, אל תיגעו, אל תאי זה בפור.
כן, מה עם לגוע? כי למשל פסל שאתה רואה, שאני רואה במוזיאון, הדבר הכי שבא לי תמיד לעשות זה פשוט לגוע בו.
היו פסלים שהיו נוגעים בהם. תפלו
תציצי, לגעת בגוף הזה, כאילו, ברודן הזה, כאילו, מה זה? תנו לנו לגעת בזה.
אז יש לנו דבר ראשון, טוב.
גם, יש שם פסלי שיש, מה כבר יקרה להם? תנו להרגיש את המרקם. זה שיש.
אתם פותחים פה עכשיו שדה רחב מאוד של שאלות, של שאלות כמובן גם פילוסופיות, וכמובן נוגעות להיסטוריוגרפיה, של אומנות, אני ספציפית מדבר על אומנות המערב, מה קורה לפיגמליון עם גלתיה שלו, הרי הוא מפסל איזשהו פסל נהדר כזה, והוא כל כך אוהב אותו שהוא שם אותו איתו במיטה. מה יכול לקרות לו? אתה תחשוב לבד, יובל, אבל... ואז הפסל מתעורר לחיים.
זה מה שמפחיד, שאנחנו נלטף פתאום אז הפסל יזוז.
זה קום, כן.
אז במובן הזה, זה נכון שהשימוש, ז'רמי מדבר הרבה על אריסטו, שמדבר בגדול על האומנות כמשהו שקשור לאינטלקט. זה מגיע אחרי זה, מתגלגל במחשבת אומנות המערב, גם ללאונרדו ואחרים, הוא מדבר ללאונרדו יותר על הציור, כמובן שנעשית עם השכל ולא עם הידיים. וברגע שאנחנו מעבירים את זה לתחום של הלשון, של הרוק, של הקיבה, זה יחס יצרי ושונה לאומנות, והוא באמת יכול קצת אולי להגעיל, קצת להפחיד, אולי גם קצת לעורר משיכה, וזה
מעניין.
טווח של תחושות שהוא מאוד מעניין.
אני חושב שזה הופך את היצירה, הרי יש את המושג הזה של פרפורמנס בעולם האומנות, וזה הופך גם יצירות שלכאורה נעשו לפני שזה הפך להיות כל כך נפוץ, זה הופך את המונליזה לפרפורמנס. כל האקט הזה נהיה פתאום אקט אומנותי. הבחור שהולך ומורח חוגה וזה וזה, זה האקט. זה פרפורמנס, אומנות בפני עצמה, שהופכת את המונליזה, שהיא לא פרפורמנס, לפרפורמנס. ובעצם אולי זה דרך חדשה להפוך, הרי פרפורמנס הרבה פעמים, אחד הדברים שכל כך מיוחדים או מטרידים, זה שאנחנו חלק מהדבר הזה, אנחנו נורא בהתרחשות, וזה מביך, וזה מוזר, ואנחנו לא רגילים להיות חלק מהאומנות. אולי זה הופך בעצם את כל שדה האומנות, הדבר הזה של אכילת האומנות, והדרך שבה אנחנו צורכים את זה, זה הופך את כל האומנות לפרפורמנס, שאנחנו חלק ממנו.
אני מסכים עם כל מה שאתה אומר, ועדיין אני רוצה לשים איזה שתי הערות עזרה. הראשונה שהיצירות הספציפיות שז'רמי קורין כותב עליהן בספר שלו, הן לא נוצרות כיצירות פרפורמטיביות, הן נוצרות לצריכה דרך הפה ודרך הלשון. אז במובן הזה, מלכתחילה הן נבראות כמשהו שנועד לגרות חושים אחרים. יכול להיות שזה עובד על עוד חושים, אבל זה נועד לפה. זה נועד לחושי הטעם, זה נועד לקיבה. וגם אנחנו נטועים במחשבה של המאה ה-20 או של המאה ה-21, אבל גם אם הספר הוא לא ספר כרונולוגי, העובדה שהוא מתכתב עם דוגמאות שהן בנות 2500 שנים ויותר, מבהירה לנו שזה לא איזו המצאה של המודרניות, אלא שיש פה משהו עתיק מאוד, מושרש מאוד, חוצה תרבויות, אמנם יש איזשהו כובד מסוים, איזושהי נקודת כובד מסוימת בנצרות, לא ניכנס לזה כרגע, עם כל שאלת האוקריסטה, והלחם שאתם אוכלים הוא בשרי, והיין שאתם שותים הוא דמי, האמרה של ישו כלפי תלמידיו שמתגלגלת לפולחן בכנסייה, אבל יש פה משהו שהוא מעבר לנצרות, שהוא באמת מגיע לפחות ממצרים העתיקה, ושבהחלט מזמין אותנו גם להביט על מה שקורה היום, דרך אחרת, אבל גם להבין שבאמת לא המצאנו פה שום דבר.
דוקטור ספי אנדלר, היום, ביום, יום, היום יום שני, נכון?
היום, היום.
בשעה שעה וחצי, במכון הצרפתי, יהיה עוד מהדבר הזה, בשיחה שלך עם קורינג, ומחר בגלריה האוניברסיטאית.
נכון.
אלף תודות על השיחה הזאת.
תודה לכם חברים. יום טוב, בלי רגות קצפת.
להתראות.
ביי ביי.
עכשיו, מוציאה לשון.
מה שכרוך בכאן תרבות, חזרנו עם אשת הלשון, שלומית עוזיאל, מחברת הספר מוציאה לשון, הפתעות מהמגירה הסודית של העברית, זה יצא בעם עובד, וכך גם שם הפינה שלה כאן אצלנו, מוציאה לשון. כאן אנחנו מדברים על ענייני שפה ולשון בספרות, והיום אנחנו מדברים נושא פילוסופי, הזמן. שלום שלומית.
שלום יובל ומאיה.
זה חתיכת נושא הזמן.
לגמרי, זה בעצם הממד הרביעי של הקיום שלנו, והיום רציתי לדבר על, על המילים שמסמנות את, את הממד הזה בטקסטים, איך הן עושות את זה ובאיזה צורות הזמן מסומן בכמה סוגים של יצירות בכמה דוגמאות יופות.
זה נורא מעניין גם תמיד באיזה זמן מי שמחבר או מחברת את היצירה בוחרים לעשות את זה. זאת אומרת, האם אנחנו בעכשיו, האם הם, או שלפעמים בכלל לא נותנים לנו את המילים האלה ואתה צריך לנחש מתי זה קרה, האם זה אני בעבר, בעתיד, בהווה.
כן, אם נחשוב שנייה על טקסט שמתחיל מאוד בביטחון לגבי הזמן שהוא קרה, בראשית, ממש בהתחלה. אם אנחנו מדברים על ציר זמן שמילות הזמן מציינות, אז הנה פה יש לנו ממש, אם אנחנו זוכרים את המונח הזה משיעור מתמטיקה, את ראשית הצירים, הנקודה שבה ציר הזמן באמת מתחיל.
לא חשבתי על זה.
זה היה ראשית. ולעומת זאת יצירות שציון הזמן לנו יותר אמורפי לפני שנים רבות, פעם אחת.
פעם אחת זה ממש, זה ממש...
היו היה.
היו היה פעם.
נכון.
אז איך אנחנו לומדים על הזמן דרך המילים ביצירות?
אז אנחנו נשים לב היום למילים כמו כבר, עדיין, מאז, לפני, תרם ובינתיים, שכשחושבים עליהן, אני חושבת שזה יפה לחשוב עליהן, שהן פורסות את הטקסט והן מצמידות אותו כמו נעצים מילוליים קטנים לציר של הזמן. והייתי רוצה להקריא לנו שיר שנקרא בוקר איתי של המשוררת רות קנן,
כן.
מתוך ספר שנקרא שולחנות הפוכים, שהוא דוגמה נפלאה גם לעניין של ציר הזמן, וגם יותר מזה אנחנו עוברים פה לעניין פיזיקלי, ליחסיות האיינשטיינית של הזמן, כי יש בשיר הזה שתי דמויות שבעבור כל אחת מהן הזמן זז נע בקצב שונה. אז בוקר איתי. תינוק בוכה. עד שהנחתי רגליים על הרצפה, הוא כבר מתלבש בעצמו. בעודי נעמדת, הוא מצמיח זיפי זקן. חוצה את המסדרון, והוא כבר יצא לדרכו. חדרו ריק, כפקעת משי.
איזה יופי.
כן.
אז יש באמת הרבה מילים.
טרגי, בא לי לבכות.
כן?
ילדים גדלים, סך הכל, אבל כן, זה קצת אולי היינו רוצים גם שישארו...
לא, כי מעבר לזמן, מה יש פה? את מה שהעתיד לבוא, את המוות הממשמש ובא. זה מה שיש כאן, זה השורה הבאה.
זה אפילו השירים הבאים.
אבל לא, רגע, בוא. הזה, כן, כן.
אז ראינו כאן עד שהנחתי רגליים, הוא כבר מתלבש בעצמו בעודי, ואז הוא שוב כבר, הוא כבר יצא לדרכו. אז באמת המילים האלה פה, הן מסמנות גם את ציר הזמן, אנחנו מתקדמים, וגם את הקצב השונה. עד שאני, והוא כבר גדל, הוא כבר יצא.
המילים של הדוברת בשיר הם כאלה איטיות, ואני מתנהלת ככה פה, והוא בכברים של הוא כבר מתקדם, הוא מתקדם מהר.
כבר פרח לו, והשאיר את החדרה כפקעת משי, כן? והייתי רוצה להוסיף פה משהו מעניין על המילה כבר, שעל פי ניתוח אטימולוגי יפה שמצאתי, המילון האטימולוגי של קליין, הוא מציין משהו נחמד, הוא חושב שייתכן שהיא קשורה למילה כברה, זאת אומרת נפה, מסננת, מבחינה זו שמה שעבר, אם נחשוב על זה שנייה, בעיניי דימוי מאוד מאוד יפה, מה שעבר דרך הנפה, מה שנפל ועבר, הוא מה שכבר... לא איתנו, כבר עבר הלאה, כן? מה שעבר דרך הכברה.
איזה יופי.
יפה, כן.
אני מת על זה. כי זהו, כבר יצא משם. הוא במקום אחר.
כן. והמילה כבר, היא מופיעה גם באחד הפסוקים היפים בעיניי בקהלת, בפרק א' של קהלת. יש דבר שיאמר, ראה, זה חדש הוא. כבר היה לעולמי מה שראה מלפנינו. זאת אומרת, הפרק א' של קהלת באופן כללי הוא מבטא תחושה של זמן מעגלי. זאת אומרת, אם קודם דיברנו על שני צירי זמן, האיטי והמהיר של האם ושל בנה, שגדל במהירות, אז בקהלת לוקחים אותנו לזמן אחר עם אותה המילה, עם המילה כבר. אתם זוכרים את הפרק, כל הנחלים הולכים אל הים, והנחלים לאן שהם הולכים, הם שווים ללכת. מה שהיה הוא שיהיה, מה שנעשה הוא שיעשה, אין כל חדש תחת השמש, הכל היה כבר, כי אנחנו מגיעים לפסוק הזה, הכל כבר היה. שוב, באמצעות המילה הזאת כבר.
זה נורא יפה.
כבר כי... היה לעולמים.
זה... כן, כבר היה.
כן.
אבל זה משנה, זה משנה לחלוטין את המשמעות של הכבר כמו שאנחנו חושבים עליה. כי אנחנו אומרים כבר, אז זה בעבר שלנו והתקדמנו למשהו אחר. הוא אומר, לא, זה כבר בעתיד. זה כבר בעתיד שלנו, כי זה, זאת אומרת, זה הופך את זה, את המשמעות של ההתקדמות של המילה כבר, הוא ממסמס אותה.
כן, לזמן שהוא מעגלי ומחזורי, שזה גם אחד הסוגים של ההתנהלות של זמן, המחזורים של השמש, של הירח, של הימים, של חיי האדם שמתחלפים, ובעצם לא משתנה הרבה. גם זו סוג של דרך להסתכל על זמן.
ויש לנו גם את עמיחי.
ויש לנו את עמיחי, לשמחתנו, יש לנו את יהודה עמיחי, ואני חשבתי בהקשר הזה על השיר בטרם, שבו, בניגוד לזמן שמתקדם מאוד מהר, או במעגליות שראינו, הוא מנסה לעצור אותנו ברגע אחד, ולפני שיהיה מאוחר מדי, כמו שאמרת קודם יובל, לפני שהדברים הרעים שעוד מצפים מתישהו לפני שיגיעו, ואני אקח חלק מהשיר, בטרם השער ייסגר, בטרם כל האמור יאמר, בטרם אהיה אחר, בטרם יקריש דם נבון, בטרם יסגרו הדברים בארון, אני מדלגת קצת, בטרם החוק ייכנס לתוקפו, בטרם אלוהים יסגור את כפו, בטרם נלך מפה.
זה גם לא שיר מאוד עליז.
זה נכון.
יכול להיות אבל בעצם שברגע שאנחנו מתייחסים למילות זמן, וברגע שאנחנו מתייחסים לזמן, אין ברירה אלא להיכנס לדיפרסיה קלה.
אני לא... אולי
זה מבנה האישיות שלי, את אומרת.
כן, וזה לא, זה לא טיפול פה, יובל, אני מצטערת.
התבלבלתי בפינה.
האמת שיש, ישנו שיר שנקרא שיר פרידה לקיץ של יורם טהרלב, שבו אני מנסה להחליט, יש בו שימוש גם כן מאוד יפה במילות זמן, ואני מנסה להחליט אם הוא שמח או עצוב קצת. כבר לא אגסים ולא צפוחים ולא שזיפים ולא ותיחים. הקיץ הולך לו. מחר מוחרתיים, מוכרח לוותר בינתיים. אולי גם כן קצת עצוב בכל זאת.
כן, יש לנו...
לא יודעת, אם הכל מעגלי והכל קרה ואין חדש תחת השמש, והיה קיץ, אבל הוא...
ועכשיו יהיה חורף, הקיץ יחזור. זה דרך נורא שמחה דווקא להסתכל על זה. הכל בסדר.
מה אתם כל כך מלנכולים?
אבל סחבק פה הופך לתולעים בסוף. זה מה שעצוב.
אז בעניין התולעים דווקא יש לי משהו הפוך להגיד.
אוקיי.
כן.
שידידנו קליין אמר משהו מאוד יפה שגם לא הכרתי קודם על המילה טרם, טרם זה הרי קודם וכן הלאה, אז הוא מנתח שזה נגזר מהשורש תתרשי, כמו המילה טרי, לפני, להיות חדש ורענן, שזה דווקא משהו נחמד ושמח.
בסדר.
אם נשכנע את עצמנו שאנחנו יכולים להיות טריים.
אנחנו קשה בזה, נראה לי, בדקות האחרונות.
נכון.
יש לנו עוד דוגמה לפני שנסיים?
כן, אז יש לי שיר מאוד יפה, אני חושבת עם המילה בינתיים. שיר של המשורר צבי עצמון שנקרא פסק זמן. ואגב, ספר השירים כולו נקרא מבראשית. אז הוא מאוד, אני חושבת, איתנו בעניין של הזמן פה. וכמו השיר שירות קנאי שהתחלנו איתו, גם כן שיר על הורי וילד, במקרה הזה אב ובן. אז השיר פסק זמן. לך עם בנך בן החמש, החזק היטב בעין אונים גאה, בוטח. הושט ידך אל צעדים רכים הנטבעים בך בלבד. קח נא את בנך אשר אהבת, ולכו שניכם יחדיו במעלה השביל. פנו שמאלה, לגן המשחקים, בינתיים.
אני חושב שזה לא מקרה שמדברים, אם כשמדברים על זמן, מדברים גם על ילדים והורים, זה כמובן, והבינתיים הזה, זה יופי של, כי הוא נורא לא חד משמעי, זה יש איזה משהו שהוא מסמל את הזמן, אבל הוא משהו כזה,
לא, אנחנו מדברים פה על עקדת יצחק, שהוא אומר לו, אבל תלך לגן הילדים, בינתיים. זה לא אומר שאתה לא עוקד אותו, זה פשוט בינתיים.
בסדר, אבל אתה
מנסה... יש לנו חנינה זמנית כזאת.
אתה מנסה לעכב את הרוע שעומד להגיע. זה יפה.
כן, ולפעמים אולי אם נעכב מספיק, כמו שאמר מישהו חכם, אם כל פעם מישהו יעכב מספיק, נגיע למקום טוב.
אתה טוב, שלומית, אני לא אחלוק עלייך כרגע, כי אני לא רוצה להרוס לך את היום בעניין הזה. אני אשאיר אותך באופטימיות הזאת.
טוב, אז עם האופטימיות הזאת אנחנו נסיים. תודה רבה, שלומית עוזיאל, על הפינה הזאת של מוציאה לשון.
תודה רבה, להתראות.
להתראות. לא נסיים לפני סטטוס ספרותי של הוצאת הווה לאור, שבה יצא לאחרונה הספר למילה מציאות אין משמעות, פרננדו פסואה מניפסטים. ומתוכו הם מפרסמים טקסט קצר שכותרתו דיברות. שבעה דיברות, לא עשרה. וככה זה הולך. אחד, אל תחזיק בדעות נחרצות ואל תפריז בערך דעותיך.
אתה מפנים את זה יובל? כי זה נשמע לי כאילו שרח לך...
זה כמו סכין.
תקע לך סכין בגב.
מה הטעם בדעות אם הן לא נחרצות? זה מה שאני רוצה לשאול. שימי לב שאמרתי בצורה די נחרצת.
כן, ואיך לא תפריז בערך דעותיך כשהן כל כך כל כך חשובות.
ומדויקות.
כן, כן.
זה אני...
כל כך הרבה חוכמה. לך לא נפריז.
הנה אחת בשבילך. אהיה סובלני... כי אינך יודע דבר בוודאות.
זה באמת בשבילי.
לפחות אני ספקן. אני, הדעות הן נחרצות, אבל אני ספקן. אז כאילו...
אתה ספקן? אתה רוצה להגיד עכשיו שאני לא ספקנית, ואתה ספקן מבינינו? באמת, לא ראיתי כזה איפור. זה נכון לומר שאני לא אדם סובלני במיוחד?
אני חושב שאנחנו צריכים טיפול אצל פרננדו פסואה, שיבוא ויסביר לנו מי
לא מאיתנו. לא בטוחה שהוא היה. אנחנו צריכים טיפול. בוא נסכים על זה.
תייג שני אנשים, אחד אוחז בדעות נחרצות ואחד סובלני, ואל תגלה להם מי זה מי. טוב, אל תשפוט... את זה כבר הקראתי את שלוש?
לא.
אל תשפוט איש, כי אינך רואה את המניעים, אלא רק את המעשים.
וואו, זה קשה. זה קשה לי לעמוד בזה. איך אני אפשר לא לשפוט? רגע, ביני לבני מותר? ביני לבני מותר לי לשפוט?
למה בינך לבינך? Out in the open. למה? מה, אני צריך עכשיו לחשוב על כל אחד אם היה לו בוקר טוב או בוקר, הוא נפל מהמיטה והתקבע לו הבועל?
כן, אולי, כדי להיות אדם יותר טוב. אולי זה מה שאנחנו צריכים לעשות. למה אתה... רגע, מה זה כל ההתנגדויות האלה? אתה רואה, יש לך פה התנגדות פסיכולוגית. אני עושה לך את הטיפול הזה שרצית.
עכשיו הגענו לפינה של הטיפול
הפסיכולוגית. אני משקפת לך.
קודם הייתה מוציאה לשון פינה אחת. עכשיו הפינה... ארבע. זה, אני ממש, זה נשמע כמו מין כזה, מישהו שמתכנן מבצע צבאי. קווה לטוב מכל והתכונן לרע מכל. אני לא יודע.
זה לא, זה אני חושבת שזה מיועד, זה אליי מיועד.
כן?
כן, בטח.
קווה לטוב מכל?
זאת אומרת, אני שם. לא שזה מיועד.
את מקווה לטוב מכל?
ברור, אני תמיד מקווה לטוב, אני אדם מלא תקווה, אבל אני מתכוננת לרע מכל, בניגוד אליך, שאתה פשוט חושב שהכל טוב, הכל נהדר.
אני חושב שהכל טוב, אבל הולך להתחרבן ממש ממש בקרוב הכל. טוב, חמש, אל תהרוג ואל תהרוס, כי אינך יודע דבר על מהות החיים מעבר לכך שהם תעלומה, ולכן אינך יודע מה אתה עושה כשאתה הורג או הורס, וגם לא אילו כוחות תמית על עצמך אם תהרוג או תהרוס.
זהו,
אין אפילו ציניות לגבי הדבר הזה, נכון.
זה נכון.
לפעמים אנחנו נגיד...
אתה יודע, אל תהרוג, אוקיי. מה זה נקרא להרוס? זאת השאלה.
לא, אבל אני חושב למשל נגיד על... אנחנו כל כך ססים להגן על האנושות, זה שאנחנו מכחידים גנים מסוימים, או מכחידים וירוסים מסוימים. אנחנו לא יודעים מה ההשלכות של זה. אין לנו מושג איך המערכת כולה.
הלכת רחוק, אתה יודע, כי אנחנו הורגים אנשים, אנחנו הורגים אחד את השני, אתה מדבר איתי על הכחדת וירוסים, על מה אתה מדבר?
בגלל זה אני אומר, אתה לא צריך
ללכת. כך מתאים לך לצאת מהספירה הזאת.
זה משק כנפי הקורונה בסין, אתה נותן חיסון פה,
מה חיסון? אנחנו עם נשק יורים אחד בשני, על מה אתה מדבר? בחייך.
אז הנה שש, הדיבר השישי. אל תרצי, אני אומר את זה לך.
תודה.
אל תרצה לשקם, הוא כתב אל תרצה, אני מצטער. אל תרצה לשקם דבר, כי אינך יודע לאלו חוקים הדברים מצייטים, ולכן אינך יודע אם החוקים הטבעיים הולמים את הצדק, או לכל הפחות את הצדק כפי שאנחנו תופסים אותו.
זאת אומרת, תקשיב, קח הרסל, תשים אותו בין שני העצים, ותתנדנד על הרסל, ותשב בשקט.
לא, אבל הוא בעצם ממוטט את המוסר. אתה לא יודע מה זה החוק הטבעי, אל תבוא אליי עם החוקים שלך.
לא ממש ממוטט את המוסר, כי הוא אומר לך לא לרצות לשקם שום דבר, אבל הוא גם אומר לך, אל תהרוג ואל תהרוס. אז זה לא נקרא למוטט את המוסר. הוא לא אומר לך, תהרוג ותהרוס ואל תשקם. אל תהרוג ואל תהרוס וגם אל תשקם. זה משהו של בודיסטי כזה קצת, לא? שב בשקט.
לא יודע, אני מתחיל לא להסכים. האמת, לא הסכמתי מההתחלה, אני לא... אני לא יכול להגיד. טוב, נגיד...
אז אתה מחזיק בדעות נחרצות ומפריז בערך דעותיך, אז אין מה להגיד.
ואני לא כל כך סובלני, ואני מרגיש שאני יודע דבר בוודאות, ואוקיי.
שבע, הגענו לדיבר השביעי.
דיבר שביעי זה הסוף, תתכוננו. שאף לפעול כמו האחרים ולחשוב אחרת מהם. אל תחשוב שיש קשר בין מעשה למחשבה. יש ניגוד. אנשי המעש הגדולים ביותר היו בהמות מבחינת הבינה, הוגי הדעות הנועזים ביותר לא היו מסוגלים למעשה נועז או לצעד מחוץ לשביל, ועל זה באמת רק אמן אפשר להגיד, זה נכון.
כן.
הנה, ואיפה אנחנו, איפה אנחנו נמצאים?
שאף לפעול כמו האחרים ולחשוב אחרת מהם.
יפה. השאלה היא האם אנחנו אנשי מעש גדולים שאנחנו בהמות מבחינת הבינה, או שאנחנו הוגי דעות נועזים שלא מסוגלים למעשה נועז או לצעד מחוץ לשביל. באיזה קטגוריה היית רוצה למקם? אותי.
אני לא בטוחה שאני רוצה לענות על השאלה הזאת.
אז אותך.
בפרהסיה. אני לא בטוחה שזה כדאי.
לא כדאי.
לא.
אז בסדר. אז עם זה אנחנו נסיים, אבל אלה...
כתבו לנו בפייסבוק.
מי, מה אנחנו? האם אנחנו הוגי דעות נועזים שלא מסוגלים למעשה נועז, או אנשי מעש בהמיים? באמת, תגידו לנו שנדע. זה זמננו לסיים. תודה לתמר בנימין ולגיא בן וייס שעשו איתנו את התוכנית. ובואו אתם, ואתן, לעמוד הפייסבוק שלנו, ולעמוד הפייסבוק של כאן תרבות, ואיתנו אתם תיפגשו שוב מחר, זה בטוח.
נכון. לנדר אבל, ביי.